שבוע טוב ומבורך. אנחנו בעמוד 107 בשער הביטחון. ראינו את רמת הביטחון העליונה ביותר, שהיא ביטחון הנביאים, דיינו אנשים דוגמת יעקב אבינו או אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם הבטחה מסוימת, וגם שם ראינו שהם נזקקו לביטחון, משום שההבטחה היא לא אבסולוטית, היא לא מוחלטת, ולכן גם הם התמודדו עם נושאי ביטחון. למשל יעקב התיירה מעשיו, ואליהו התיירה מאיזבל, וכיוצא בזה. עמוד 107, הווה אומר, כל התולה תקוותו בניסים בלבד, ללא הכנה והתאמה, ללא התגלות, ללא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא ישגיח עליו, ללא הרגשה אלוהית לאמיתה וללא אישור מהשם, הרי הוא מתאבה למה שאיננו מתאים לו, וחוטא בחוצפה מביאה לידי חילול השם, ואין ספק שיבוא על עונשו. דיינו, אדם צריך להיזהר שהוא לא יראה את עצמו במדרגה שהוא לא ראוי לה. אם הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לו בפירוש שמירה מעולה, אז הוא לא יכול להיות בטוח, ואם הוא בטוח, אז יש בזה אפילו ממד של חוצפה, וזה מביא לידי חילול השם, כי הוא מבטיח הבטחות שאחר כך לא מתממשות, לא מתגשמות. דומה הוא למי שביטחונו לוקה בחסר, למרות שהשם יתעלה העלה הוא למדרגה רמה כזאת שהוא מבטיח לו. הרי הוא ראוי לעונש ולחרון אף השם, כמו שנתחייבו דור המדבר, מהיות צבאות השם אשר גאלה ממצרים בניסים ובנפלאות, והולכם במדבר במסע כה מופלא ושמר עליהם שמירה מעולה, עמוד הענן ועמוד האש היו להם מורה דרך, והענן שהגן עליהם והמן למאכלם, והמים הזורמים מצור החלמיש למשקם, והארון ברית אדוני נוסע לפניהם לתור להם מנוחה, והענן נוסע עמם במסעם לגונן עליהם מחום השמש וכדומה, כמו שנאמר וענן אדוני עליהם יומם בנוסעה מן המחנה, והיה כסוכה על ראשיהם בשעת חנייתם, כמו שנאמר וענניך עומד עליהם, והשכינה הייתה שורה ביניהם, כמו שנאמר אשר עין בעין נראה את אדוני, ומשה איש הביניים המתווך הסרסור להם, שואלים אותו שאלה, והוא אומר עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לכם, כמו בפסח שני. אז דור המדבר התנהל באופן ניסי מכל הבחינות, נבואה, השראת שכינה, סיפוק כל צרכיהם וכו'. הווה אומר, אם יחסר הביטחון לאנשים כאלה, הרי זו אשמה חמורה שבחמורות. כלומר, רבנו אברהם מביא פה שתי דוגמאות הפכיות. כשם שמי שלא הובטח על ידי הקדוש ברוך הוא בהנהגה ניסית, והוא סומך על הנס, אז הוא חוטא וחצוף, כי הוא קופץ מעל למדרגתו, כך מי שכן הובטח, דור המדבר, אם יתגלה חולשה בביטחונה, אז זה גם חטא. כלומר, בעצם רמת הביטחון שצריכה להיות לאדם, היא מושפעת מהמדרגה הרוחנית הכללית שלו, ומהשאלה מה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ומה הוא לא הבטיח לו, ולפי זה המינון של השתדלות מול ביטחון. כמו שאמר עליהם משה, כשתראו להיכנס לארץ כנען, כלומר, שוב, מה כוונתו? כוונתו היא, מי שמחכה שהקדוש ברוך הוא יוריד לו מן, ויפרנס אותו, אז זה לא ביטחון, זה הוללות וסכלות וזה חוצפה. כי זה גם עצלות מצוין, כמו שנראה בהמשך, לא יודע אם נגיע הערב, אבל בהמשך הוא אומר את זה במפורש, שהרבה פעמים בדיוק כמו שאתה אומר, שיש עצלות ומסווה של ביטחון. אבל זה גם חוצפה, זה יומרה, כי מי הבטיח לך כזה דבר? מצד שני, מי שיורד לו מן ליד האוהל כל יום, והוא ישאל מה אני אוכל מחר, זה חוסר ביטחון. שניהם זה חטאים, אז רמת הביטחון של האדם היא צריכה להיות נגזרת מהמציאות, מאיך הקדוש ברוך הוא מדבר אליו באמצעות המציאות. כלומר, אדם יכול ללקוט בחוסר ביטחון או בעודף ביטחון, ושניהם זו טעות וחטא. הווה אומר, אם יחסר הביטחון לאנשים כאלה, הרי זו אשמה חמורה שבחמורות, כמו שאמר עליהם משה, כשנתיראו להיכנס לארץ כנען, מפני עוז העם היושב בקרבה, שבוע טוב, ברוך הבא. ובתחילת המעשה אמר עליהם, ככתוב וכמפורש בספר דברים, בתם עד הר האמורי, ראה נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת, כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ערב הכניסה לארץ. ועם כל זאת נטו ושרו מן הביטחון הגמור שהיה ראוי על פי כל ההנהגת השם להם, ושמחו על אמצעים רגילים, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, שילכו לרגל. והוא משה עליו השלום מגלה את משאלתם מתוך התחשבות בחולשתם. כשאתה רואה אדם חלש,
זה טבעי, טבעי לשאול שאלות.
זה טבעי למי שמונהג בהנהגה טבעית, אבל מי שמונהג על ידי מן וענן והנהגה ניסית, אז זה לא היה ראוי לבקש לשלוח מרגלים. אבל ביקשתם, זרום איתם, לך איתם לפי מדרגתם. כמו שאמר, ויטב בעיני הדבר, הכוונה, הסכמתי. לא שזה, חשבתי שזה ראוי, אלא השארתי אתכם כך. ודבר זה, כלומר, מילוי משאלתם לשלוח מרגלים, נעשה במצוותו התעלה. כלומר, לא רק משה הסכים, אלא גם הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר קודם בספר במדבר, וידבר אדוני אל משה למור, שלח לך, אני לא מצווה אותך, אבל אם אתה מרגיש שהם צריכים את זה, אז שלח לך אנשים. אז משה הסכים וגם הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אבל בעצם הכל נבע, כמו שכתוב בספר דברים, שהם הציעו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, ומשה והקדוש ברוך הוא רק אישרו איתם קו. וכשחזרו המרגלים ואמרו להם מה שאמרו, גבר פחדם לפני שנטו אחר אמצעים רגילים שהרחיקו אותם מהסתכל באיזו מדרגת השגחה עליונה נמצאו. שבוע טוב. ואמרו, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו. ברגע שאדם מתרחק ממידת הביטחון, אז הוא הולך ונחלש, הולך ונהיה מפוחד. בהתחלה הם רק אמרו, בואו ליתר ביטחון, נשלח אנשים שיראו. אחר כך הם כבר האמינו לכל מה שהם אמרו, וקיבלו רגליים קרות, לא רוצים להיכנס. ואמר להם משה עליו השלום, לא תערצון ולא תיראון מהם, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. כלומר, משה בהחלט מצרף כאן כנימוק, אומר, אתם לא רואים מה השם עושה איתכם עד עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ולהגיד שאתם מפחדים. אתם רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אתכם בהנהגה ניסית, אז מה יש פה מקום לטיעונים טבעיים? נכון? אז איך ייתכן שיתערר הביטחון? ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם ההולך לפניכם. מה זה בדבר הזה? כלומר, איך ייתכן שעל רקע ההנהגה הניסית שאתם זוכים לה, אתם פוחדים להיכנס לארץ? וכתוצאה מסטייתם מן הביטחון השלם, והם נדרשו לביטחון שלם, למה? כי ההנהגה הייתה הנהגה ניסית. הביאו עליהם את חמת אלוהים בעונשו, ככתוב, ויקצוף וישבע למור, אם יראה איש ואנשים האלה כן את הארץ. וכל זה מפני חוסר ביטחונם. כמו שאמר בפרשת שלח לך, עד אנה ינעצוני העם הזה, במה מנעצים אותי, ועד אנה לא יאמינו בי וכל האותות אשר עשיתי בקרבו. כלומר, אני עושה בקרבם אותות. אז רבנו אברהם מדייק שגם הקדוש ברוך הוא וגם משה רואים את חטא המרגלים כחטא על רקע ההנהגה הניסית. יכול להיות שאם זו הייתה הנהגה טבעית, אז היה מקום לפחד הזה. אבל דור שמונהג בהנהגה ניסית, איך ייתכן לבוא ולפפק, לבוא ולפחד? כן? עד אנה זה עד לאן. נכון? זה בעצם שאלה של מקום. אנה זה לאן, אבל זה שאלה של מקום במשמעות של זמן, עד מתי. לפעמים הזמן והמקום, הממדים הללו, מתחלפים בעברית. וכבר הבהיר השם התעלה בלשון אסף. אסף היה אחד מהמשוררים בימי דוד, היו שלושה משוררים, ידותון, אסף והמן, יפה מאוד, נכון. אחד לכל משפחת לוויה היו המשוררים בימי דוד, ונכללים במזמורי התהילים. את סיבת שחרורם לאוכל וקוצר רוחם, לבד מכוונתם לנסות את ההשגחה. כמו שנאמר, וינסו אל בלבבם, זה מזמור בתהילים, אז הם רצו לנסות את השם, הייתה נטייתם מן הביטחון הראוי להם, ובשל כך יצא עליהם הקצף. שבוע טוב, אתם הבאים. כמו שנאמר, אמרו, היוכל אל לערוך שולחן במדבר, ויכול לעשות לנו פריסה בשטח? הן היכה צור ויזובו מים ונחלים ישטופו. מים אנחנו ראינו שהוא נתן לנו, נכון? הוא שלח את משה ברפידים, משה היכה בסלע ויצאו ממנו מים. הגם לחם יוכל תת, האם לחם הוא גם יכול לספק? אם יכין, עוד לא נתן, זה היה אחרי המים. אם יכין שער לעמו, מה זה שער? איש איש אל כל שער בשרו. שער זה בשר, אז בשר הוא גם יכול לתת לנו, סלב יכול לתת, לחם יכול לתת. כלומר הם רצו לראות מה הקדוש ברוך הוא מסוגל, מה אם הוא נתן לחם, בשר. לכן שמע אדוני ויתעבר, זה כמו ויתבער, דיינו בערה חמתו, כי לא האמינו באלוהים ולא בטחו בישועתו. הם לא ביקשו כי הם באמת היו צריכים, הם ביקשו כי הם רצו לראות מה היכולת, כן, מה היכולת של הקדוש ברוך הוא, עד איפה היא מגעת. וינסו אל בלבבם. בכוונת כל המזמור הזה בתהילים היא לחזק את האדם ולהמריצו אל הביטחון, ולהזיר אותו מפני היפוכו, מפני חוסר הביטחון. ועלו נאמר בתחילת המזמור, האזינה מתורתי, התו אוזניכם לאמרי פי, הפתחה ומשל פי, אשר שמענו ונדעם, מה שקיבלנו מאבותינו, לא נכחד מביניהם. כלומר, מה שקיבלנו מאבותינו, אנחנו לא נמנע מבנינו, אנחנו מעבירים להם את ההיסטוריה ואת הקורות של עם ישראל, מה שאבותינו סיפרו לנו בליל הסדר, אנחנו מעבירים לבנים שלנו ולנכדים שלנו.
יש פה קצת סתירה, כן? כי איך אפשר להגיד על עם ישראל שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא מצד אחד, מצד שני, וואלה, אתה לוקח, אומרים לך, תארוז בלילה את הדברים, לך למדבר. אז יש פה ביטחון מלא מצד אחד בקדוש ברוך הוא. יש פה
שאלה מצוינת. נחזק את השאלה שלך, איך אומר ירמיהו, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, נכון, וכו' וכו'. ורבי לוי יצחק מברדיצ'ה היה אומר, אני לדודי ודודי לי. בתורה החג נקרא חג המצות, כי הקדוש ברוך הוא מזכיר את שבחם של ישראל, שבלי צדה יצאו לדרך. אז הוא קורא לזה חג המצות, הוא מפרגן לנו. אנחנו קוראים בתורה שבעל פה, איך קוראים לחג הזה? חג הפסח, אשר פסח השם, אנחנו מפרגנים לו, אני לדודי ודודי לי. אז אתה שואל איך יכול להיות שעם שבטח בה השם ויצא, פתאום מתחיל ככה לנסות וכו'. אז התשובה היא שבאמת הביטחון זה לא מדרגה מובטחת. אם אדם בוטח היום, זה לא אומר שמחר הוא יבטח. זה כל הזמן צריך לתחזק את הביטחון, ויש לאדם גם נפילות, וגם לעם יש רגעים של נפילות בביטחון.
כמו שהיו לעם ישראל.
נכון, כמו שהיו להם. ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם, למען ידעו דור אחרון, בנים יוולדו. דור אחרון זה לאו דווקא הדור האחרון, אלא הדור המאוחר, הדור הבא. יקומו ויספרו לבניהם, כלומר, אתה רואה שכל התורה בנויה על מסורת, שסבא אומר לאבא, שאומר לנכד, שאומר לנין, ככה אנחנו, על זה אנחנו בנויים, על מה שעושים בליל הסדר. אבל מה המטרה של התורה, אומר אסף המשורר, וישימו ואלוהים כסלם, כסלם זה מבטחם, וישימו ואלוהים, יש בפסוק באיוב, לקטם אמרתי כסלי ומבטחי, כן, קטם זה זהב. הוא אומר, אני לא בטחתי לא בזהב ולא בכסלי ומבטחי, אלו מילים נרדפות. אז מטרת התורה, מה שאנחנו מספרים לבנים שלנו על יציאת מצרים ועל הניסים במדבר, על קריאת ים סוף וכו' וכו', כדי שאנחנו נבטח בהשם והילדים שלנו יבטחו בהשם, ולא ישכחו מעללי אל ומצוותיו ינצורו, שנשמור את התורה, כי נזכור את החסדים הרבים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה, שזה דור המדבר אולי, דור לא הכין ליבו ולא נאמנה את אל, עם אל רוחו. הקדוש ברוך הוא מבקש נאמנות, מבקש ביטחון. וכשאנחנו מספרים על מה שהיה במדבר, זה נועד לתעת בנו את מידת הביטחון. והבן הצהרתו של המזמור, כי התורה סובבת על הביטחון, ושעל ידי הביטחון היא נשמרת. כלומר, אם אנחנו בוטחים בהשם, אז אנחנו בוטחים שהוא יקיים את חלקו בהסכם, אבל גם אנחנו צריכים לקיים את חלקנו בהסכם, בברית שהוא קראת עמנו. ושמי שמזניח את הביטחון יורד למצב של סורר ומורה, הרי מה כתוב שם? ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה, אלא ישימו באלוהים כסלם, שישימו באלוהים את ביטחונם, ונפגם את אמונתו. אבל זה נאמר לגבי מי שמזניח כל חלקי הביטחון, מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא מכל וכל, הוא סורר ומורה. ולא לגבי מי שבוטח ביטחון הנביאים ודומיהם, כמו שבארנו בדברנו על חלק זה של הביטחון. כלומר, כמו שפתחנו היום, רבנו אברהם בן הרמב"ם אומר, יכולים להיות שני חטאים ניגודיים בביטחון. יכול להיות אדם או עם שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם בהנהגה ניסית כמו במדבר, והם שואלים שאלות והם רוצים לשלוח מרגלים, אז זה חטא. אתה רואה שעובדים איתך בהנהגה ניסית, אז מה אתה מתחיל עכשיו להתפלפל בשיקולים פוליטיים ומדיניים וצבאיים? זה לא שייך. אתה, כולך מונהג.
הם רצו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שלח לך.
זו סתירה מסוימת. בספר דברים משמע ש... ותקרבו ותאמרו נשלחה אנשים. בספר במדבר נראה שזו יוזמה של הקדוש ברוך הוא, אבל כבר ראשי שם שם לב שלח לך. לא שלח. שלח לך, אם אתה רוצה אני מסכים. אם הם רוצים אני מוכן להתחשב בחולשה. אבל זו חולשה. כי דור שמונהג, מה אכלת הבוקר? מן? אז מה אתה שואל? איך תכבוש את הארץ? אתה לא שם לב שכל ההנהגה שלך היא הנהגה ניסית, אז זה חטא. מצד שני, אומר רבנו אברהם, מי שמזניח את כל חלקי הביטחון, כלומר, סליחה, אז מי שבוטח ביטחון, שוב אני אקרא, אבל זה נאמר, סורר ומורה, לגבי מי שמזניח כל חלקי הביטחון, מי שלא בוטח בקדוש ברוך הוא בכלל, אז הוא סורר ומורה, ולא לגבי מי שבוטח ביטחון הנביאים ודומיהם, דהיינו שיש לו אובר ביטחון, שהוא לא מונהג בהנהגה ניסית, והוא מחכה, למה ללכת לעבודה? כמו שהקדוש ברוך הוא יכול להוריד מן, אני גם אזכה בפייס, נכון? אז גם זה חטא, אבל זה לא חטא של סורר ומורה, זה חטא שראינו מקודם של חוצפה, נכון? שאדם חושב את עצמו יותר ממדרגתו, וזה גם חטא שמביא לחילול השם, כי אדם מצפה למשהו, וכשזה לא קורה, אז יש משבר באמונה.
אבל ואם זה קורה כמו שהיה בלון של חב"ד השבוע, מדובר על מישהו שנפצע ביד, ובא אליו הפרופסור ואמר לו, צריך להוריד לך את היד.
כן.
וכל הסיכויים אומרים שאם לא אתה מת.
נמק, כן.
כן, נמק, הבן אדם ימות. והוא לא הסכים, הוא לא הסכים למה זה היד של התפילין.
והיד התרפא.
והיד התרפא.
אז זה תלוי ברמת...
לא, זה גם כי בכל כמה שהוא ביטחון עובר.
אז זה תלוי ברמת הביטחון של אותו אדם. תלוי אם אותו אדם הוא באמת יש לו רמת ביטחון כזו, או שזה יומרני מדי. ועכשיו נסיים דברנו בביאור מה ששייך לחלק הזה ונאמר, לא ידוע לך כמה גדולה הייתה התוכחה לישראל כשביקשו מלך להילחם באויביהם, ואמר השם יתעלה לשמואל כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אל תעלב, אל תיקח את זה אישית, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, אותי הם לא רוצים. בכל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, כן הם העושים גם לך, זה עם סורר ומורה, אין מה לעשות, כפוי טובה. ושמואל אמר להם, בשמו יתעלה, בשם השם, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותשבו בטח, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי, לא, אנחנו לא רוצים אותך, שמואל, כי מלך ימלוך עלינו, אבל באמת, ואדוני אלוהיכם מלככם, אומר להם שמואל, איך אתם מורדים במלכות שמיים ובנביאו ורוצים מלך בשר ודם? ונתן להם ראיה על החטא הגלום במשאלתם זו המוכיחה על חוסר ביטחון, כי הם הבינו שרק רמטכ"ל הוא זה שיציל אותם מיד בני עמון, הלא כציר חיטים היום, זה היה בחודש אייר, אקרא אל אדוני וייתן קולות ומטר, אתם פתאום תראו סופת רעמים וגשם, ודעו ראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. המפרשים פה אומרים שגשם זה דבר טוב, אבל באייר זה לא הזמן, כי עכשיו קוצרים חיטה. מלך זה דבר טוב, אבל צריך לדעת מתי לשאול, איך לשאול. הם שאלו בטרוניה, הם אמרו בשמואל, אנחנו לא מעוניינים בך יותר, ורק מלך, אנחנו עכשיו צריכים, לכן הוא הוריד להם גשם בשעת הקציר, להראות להם שזה לא שייך כעת.
לא דבר מבורך.
כעת, כי התורה אמרה שום תשים עליך מלך, אבל צריך לדעת מתי לשאול ואיך לשאול בעיקר. והם הודו לו בכך, דיינו הם הודו לדבריו שהוא צודק, ואמרו כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ובכן אלה שהייתה עליהם תמיד השגחת השם ובתוכם עבדיו ונביאיו, והוא עושה להם ניסים, דור שנמצא בתוכו שמואל הרמתי, שהוא אומר אקרא אל השם, וייתן קולות ומטר, למרות שהיום זה יום קיץ נעים, חייבים שיהיה ביטחונם בשם יתעלה שלם ומוגמר, וירידה ממנו מהביטחון השלם והמוגמר נחשבת לחטא. אז זה חטא אחד, שיש מישהו שראוי למדרגת ביטחון מלאה, והוא לא מגיע לשם. ומעדך גיסה, כן, ולצד השני, מי שמעז פנים וסומך על ביטחון כזה, ניסי, למרות חוסר הכשרתו ופחיתות סגולותיו, הוא לא במדרגה כזו, אין לו נביא ושאומר לו שהקדוש ברוך הוא יעזור וכו', הרי הוא מבקש מה שאיננו ראוי לו, ובמקום להשיג את קרבת השם יתעלה, יסתיר השם פניו ממנו. וזהו שאמרו חז"ל, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. אדם לא יכול לקפוץ מעל הפופיק בלשון העם, כן, הוא לא יכול להעפיל למדרגות רוחניות שלא שייכות אליו, צריך לדעת ולהכיר את מדרגתו, ולפי זה גם את רמת הביטחון שלו. מה המינון של השתדלות מול ביטחון, זה תלוי ברמה הרוחנית הכללית של האדם. והלא יודע אתה, כי כשם שנען שהוא ישראל בעניין המרגלים, כשנתיראו להיכנס לארץ כנען ולעשות מלחמה עם בני ענק, אף שהייתה עליהם השגחת השם יתעלה, שם הם לקו במיעוט ביטחון או בעודף ביטחון?
מיעוט
ביטחון, נכון? הוא אומר, כך נענשו באותו עניין עצמו על צאתם למלחמה, למרות שכבר הסיר מעליהם השם יתעלה את השגחתו. והגדיר הכתוב מעשה זה כחוצפה ועזות פנים, ותזידו ותעלו הרה, חטא המעפילים. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אינני בקרבכם ואתם לא נכנסים, פתאום הם קיבלו אובר ביטחון, אומרים לו, אנחנו נעלה ונלחמנו, וכמו שהמיעוט ביטחון היה חטא, גם ריבוי הביטחון היה חטא. אדם צריך לדעת האם השגחת השם עליו או אין השגחת השם עליו. ומה גם שהוזהרו במפורש לבל יעשו כן, אז איזה מין ביטחון זה לעשות נגד רצון השם? ובזאת נסיים דברנו במה שנוגע לסוג הביטחון הזה של הנהגה ניסית. טוב, אם הדור מונהג בהנהגה ניסית, אז אפשר לסמוך על הנס. אבל כשלא, כשאין נביא שאומר לך לסמוך על הנס, אז מאיך אתה, על מה אתה נשען ומכוח מה אתה מצפה להנהגה ניסית? אז ההנהגה צריכה להיות הנהגה טבעית. ברוך אותו אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
אמן. אבל יש עניין גם, שים יבך על השם, כאילו גם היום.
באילו רמות? באילו רמות? שמה?
ברמות שכל מה שאתה עושה...
ניסיות?
זה גם יכול להיות ניסיות, אבל גם במה, כל רגע זה נס, כאילו, כל אם מבחינה אתה מסתכל על זה, זה כל...
השגחה נקרא לזה.
השגחה.
נכון? אתה יוצא לעבודה, אז אתה מבקש מהקדוש
ברוך הוא... גם הצלחה בעבודה זה שהיא דרך...
השגחה.
השגחה.
נכון. אתה מצפה מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, נכון? אבל אתה לא אומר, אני לא חבל על הזמן, למה אני אלך לעבודה? אני סעד אפולה בשביל מה? שער ביד בנימין, הקדוש ברוך הוא יוריד לי פה את המן, נכון? לא. לא, לא עושים ככה, אלא כל אחד מאיתנו עושה השתדלות. אם היינו במדבר והיינו נוסעים לעפולה, זה היה חוסר ביטחון, כי הקדוש ברוך הוא מוריד לך מן, שמה אתה נוסע לעבודה? זה תלוי, אדם צריך להיות ער, לקבל משוב מהמציאות, לדעת מה מדרגתו ומה הוא ראוי לצפות ומה לא. והחלק השני, אז החלק הראשון היה ביטחון של מי ש... מונהג בהנהגה ניסית, ואז הוא ראוי לביטחון כזה, ואם הוא לא שם אז הוא לא ראוי. והחלק השני הוא היפוכו של החלק הראשון, כלומר זה חוסר ביטחון מוחלט. ביטחונם של הכופרים והנלווים עליהם באמצעים הקרובים החיצוניים והרגילים, בסיבות הנראות לעין, בעוד אשר בפנימיותם אינם בוטחים בשם יתעלה, כגון מי שבוטח בעניין פרנסתו רק על מאמציו, למי תודה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה, לא לקדוש ברוך הוא. ובשעת מחלתו רק ברופאו וברפואותיו, הוא סומך על הפרופסור המדופלם. ואלה מדרגות הכופרים, או כפירה גלויה, כדרך שמצינו בפילוסופי יוון והנועים אחריהם, שחוכמתם נעצרת בדברים שבטבע ובאמצעים רגילים, וחופרים בהשגחתו הפרטית של השם יתעלה על המוצאות את בני האדם. כן, אז היוונים הגיעו להישגים גדולים, במדע יחסית לתקופתם, אבל הכל אצלם ריאלי וטבעי, ואין והאלוה, הם מאמינים באלוה, אבל האלוה הוא לא מתערב במה שבעולם, הוא לא משגיח, זה קטן עליו. בעולם הזה יש סיבתיות, יש חוקי טבע, יש סיבתיות, תתאמץ, תצליח, לא תתאמץ, לא תצליח, אין מקום לפנייה אל השם, לא בתפילה, הוא לא שומע את תפילתך, הוא לא מתעניין בך, הוא לא משגיח עליך, הוא אמנם הסיבה להימצאות העולם, אבל הוא לא מתעניין בו ולא משגיח עליו. זו התפיסה היוונית, זו פילוסופיה, כן, כפירה אידיאולוגית בהכרה על השולחן. לפעמים יש כפירה נסתרת, אדם לא יגיד את זה, או כפירה נסתרת. כגון מי שתראהו בוטח בהשם יתעלה מן השפה ולחוץ, יגיד לך ברוך השם, בעזרת השם הוא יגיד, ויאמר שהשם הוא המפרנס והמרושש, המחיה והממית, המוחץ והמרפא, אבל בסתר ליבו תולהו את ביטחונו ברכישת נכסים רק במאמציו ובסיבותיו. אם אין אני לי מידי, הוא סומך רק על עצמו. ולעת מחלה, רק בהדרכת הרופאים. אתה רואה, הוא לא מתפלל, לא מתפלל בכוונה. ובעניין התנגדותו לאויב, רק בכוחו של בשר ודם. הוא נשען על הדיוויזיות, על הטנקים, על המטוסים. אין... והם הם הרשעים שעליהם נאמר, אין אלוהים כל מזימותיו. מזימותיו ומחשבותיו נובעות מאידיאולוגיה שלא לוקחת בחשבון את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. לפעמים זה באופן הכרתי על השולחן, ולפעמים אולי הוא ממלמל ברוך השם וזה, כי היועצי תדמית אמרו לו, תשמע, דבר אל הבוחר המסורתי וזה וזה, אבל באמת הוא לא לוקח את הקדוש ברוך הוא בחשבון. והם תלויים באמצעים בני חלוף ובתקוות אכזב. הם סומכים על האמריקאים, על הרוסים, על זה ועל זה. תועבת נפשם של הנביאים והחסידים, האמצעים בני חלוף ותקוות האכזב. כמו שאמר דוד, שנאתי השומרים, השומרים הכוונה המצפים, כמו שומרים לבוקר, מצפים לבוקר. שנאתי השומרים הבלי שווא, אני שונא את אלו שבוטחים על כל מיני, הוא הבטיח והוא יעזור והוא כך וכך, ואני בהנגדה להם אל אדוני בטחתי, אני בוטח בהשם, לא בפוטין ולא בטראמפ ולא באף אחד אחר. והם קרובים למדרגת הכופרים, אלא שכפירתם נסתרת ואיננה מתגלית בדבר שפתיים ובפרהסיה. יש גם אנשים דתיים שהם ככה, שבאמת הם לא לוקחים את הקדוש ברוך הוא בחשבון. הכל הם חושבים שהם, אני ואני ואני. והלא יודע אתה את הזרת התורה מכגון זה, ישמר לך בין תשכח את אדוני אלוהיך, בין תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ורם לבביך ושכחת את אדוני, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אל תעשה כך, אלא וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה עושה חיל, אתה צריך להשתדל. אבל אל תשכח מי נותן לך כוח לעשות חיל, כי אדם יכול לעשות את הכל ומשהו ישתבש. למרות שהוא תפר את כל הפינות, נכון? פה אסור לשכוח את הקדוש ברוך הוא, שיברך את מעשה ידינו, לבקש ממנו ולפתוח בו, שיברך את מעשה ידינו. שמה?
אני הייתי נצא מדרגה של, נקרא לזה, מתוך שלא לשמה.
שמה? שהוא אומר ברוך השם, ברוך השם, והוא באמת לא מאמין. כן, נכון, זה מילים קשות, בגלל שהעיקר זה מה שבלב, לא מה שבפה. כלומר, למשל, אדם כזה שבוטח רק על עצמו, הוא לא סולד מקיצורי דרך, הוא ירמה, הוא יחתוך, הוא זה, כי, אבל אם הוא מאמין שהכל בידי שמיים בסופו של דבר, אז הוא חייב ללכת לעבוד לפי הספר. אם הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, הוא לא יעגל פינות, נכון? הוא לא יעשה קיצורי דרך. לכן זה נמדד, זה לא מה הוא אומר, אלא מה הוא מרגיש ואיך הוא מתנהג. ואז הוא מראה אם הוא באמת בוטח בהשם, או שלא. מי שבאמת בוטח בהשם, הוא לא יתפתה לעשות דברים לא אמיתיים ולא ישרים, כי הוא יודע שאין קיצורי דרך. כי הכל תלוי ברצון השם, לטווח הארוך ודאי.
אבל אם הוא לא מאמין, אז הוא לא יגיד ברוך השם וזה. אם הוא אומר ברוך השם, זה מה שהוא מאמין, הוא חלש קצת בפיתויים וזה.
אני מסכים איתך, כלומר זה סקאלה, אתה צודק שזו סקאלה. זה לא, בוא נאמר, הביטחון זה לא יש או אין. יכול להיות שיש לו ביטחון פעם יותר, פעם פחות, שהוא עומד לפני פיתוי, אז אין בו מספיק ביטחון כדי לעמוד בניסיון.
לא כתוב, הרי כתוב, בצאת מלך ביד השם, נכון?
כן.
בצאת מלך ביד השם.
לב מלכים ושרים ביד השם, כן.
אז גם כאילו, מה שאנחנו רואים, סתם דוגמה, אם טראמפ קיבל החלטה או משהו, זה כאילו.
די, כן, ברור, נכון, אבל הוא שליח.
ברור שהוא שליח.
ברור, בסדר.
כמו ש...
אז אני אומר, אז אני לא בוטח בטראמפ, אני מודה לקדוש ברוך הוא ששלח לנו אותו בבעת הזו. מצוין. זה הבדל גדול.
כמו טיטוס.
נכון? מה היה עם טיטוס?
שהוא עם אתה...
גטוש? מה? בריאה קטנה. כמו שזה יכול לשבש הכל. כן. בסדר, יש לקדוש ברוך הוא שליחים. אבל בסופו של דבר הוא מנהל את העניינים. ועל כגון זה יזהירו הנביאים, אל תפתחו בנדיבים באנשים עשירים. בבין אדם שאין לו תשועה, תחשוב שהוא יכול להושיע אותך. כי תצא רוחו ישוב לאדמתו, אם הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא יקום מחר בבוקר, אף אחד לא יעזור לו. ועוד אמרו, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי ומן עכשיו הוא, עכשיו הוא נושם, לך תדע אם עוד שתי דקות הוא ינשום, אז מה אתה, עליו אתה סומך? ועוד אמרו, הנה הגבר לא ישים אלוהים מעוזו, העוז שלו זה לא על אלוהים, ויבטח ברוב עושרו, ומה הוא בוטח? יש לו חשבון בנק, יעוז, העוז שלו בהוותו, בהוותו במה שיש לו. ועוד אמרו, חייל כי ינוב, גם כאשר החשבון בנק שלך יש ריביות טובות, וזה צובר עוד ועוד, אתה קונה עוד ועוד נכסים, אל תשיטו לב, אל תחשוב, אל תתלה בזה את יהבך. והוא הדבר אשר ממנו ניקע עצמו איוב. הנה, חיפשתי מקודם איפה הפסוק, שכסל וכסל ובטח, אלו שורשים נרדפיים. באומרו, איוב נשבע, אם שמתי זהב כסלי, אני לא שמתי את מבטחי בזהב, היה לי הרבה זהב, אבל לא בו בטחתי, ולקטם, דיינו, קטם זה סוג של זהב, אחי הוא עם זהב, ושני הקטם הטוב, הוא כתום הזהב, ולקטם לא אמרתי מבטחי.
מה
זה? כן, אבל כתוב, אם שמתי, דיינו, אני נשבע שלא שמתי בזהב את כסלי, ולקטם לא אמרתי, אתה מבטחי. האם, זה לשון שבועה, יבוא עליי כך וכך אם אמרתי כך. לא אמרתי. ועל הדבר הזה אמר הנביא בלשונו יתעלה, דיינו, כה אמר אדוני בשם השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ושם בשר זרועו, הכוח שלו, הזרוע שלו, על מי אתה נשען? על פלוני, הוא, אם יהיה משהו, הוא מאחוריי. אני יכול להיות רגוע, הוא הגב שלי, כן, הכלכלי, הצבאי, לא משנה. אם יהיה מכות עם החברה, אני קורא לו, וכי יוצא בזה. אז ארור אותו אדם, ומן אדוני יסור ליבו. ועתיק כאן דברי אבא מורי, זכר צדיק לברכה, מביא פה את דברי הרמב״ם. כי לולי המילים יסור ליבו, היו כלולים בכללה זו רוב בני האדם ואפילו כמעט כולם, כי מי מאיתנו לא בוטח, פלוני הבטיח לי, הוא יעזור לי אם כך וכך, נכון? כי הבן בוטח על אבי והאישה על בעלה והשותף על שותפו וכדומה, ואילו הכללה נוגעת מי זה ארור, אך ורק למי שמצמצם ביטחונו על בלעדי השם יתעלה, מי שבוטח רק באדם, ולא למי שבוטח בפנימיותו בהשם יתעלה, ורק נעזר בבני אדם כשלוחים של השם, או משתמש באמצעים רגילים, כמו שנבאר בעניין הסוג השלישי. כלומר, הרמב״ם דייק, מי זה ארור, אשר יבטח באדם, ומן השם יסור ליבו, הוא בוטח רק באדם ובכלל לא באשם. אבל מי שמבין שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו באמצעות זה צינור, וזה צינור, והוא שולח לי את זה, והוא נתן לי את זה, וזה וזה, בסדר, אדרבה, זה, זו רמת ביטחון, שהיא הביטחון הממוצע, הסוג השלישי בין הביטחון של הנביאים ושל דור המדבר שהיה ניסי לחלוטין, רק ביטחון בלי השתדלות, לבין הכופרים שאצלם רק השתדלות בלי ביטחון בכלל, הקדוש ברוך הוא לא בתמונה, ואצל רוב בני אדם לפי דרגתנו צריך לשלב השתדלות ועשייה, כן, וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אבל בישראל עושה חיל. אז עכשיו נראה באמת את הסוג השלישי שהוא הממוצע. ואשר, איך?
הוא הרוב, לא?
נכון, רוב ככל העולם נמצא שם, אמור להיות שם.
זה בעצם הדרך.
נכון, כן. הוא מציע בעצם שני ניגודים, הנהגה ניסית, הנהגה ניסית שמבטרת על ההשתדלות, והכל בביטחון ועל נס, והנהגה שמתעלמת לגמרי מהביטחון והכל בהשתדלות, ועכשיו... בדיוק, נכון. ואשר לסוג השלישי, הרי הוא הביטחון המוטל על כל שומרי התורה, והוא שיהיה נטוע באמונתו של אדם וברור בליבו שהעילות הטבעיות, הסיבות והאמצעים הרגילים מסורים בידי השגחה אלוהית פרטית לגבי כל אחד ואחד, לכל זמן ולכל מצב. הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו באמצעות הטבע, וברצותו יתעלה הולכות העילות בדרכן הטבעית שהותוותה להן מראש, וברצותו סוטות הן מדרכן הרגילה וחורגות מתוך טבען. ומשל לכך היא העובדה כי לחם חיטים ובשר כבש ויין מחוללים באדם הרגיל דם משובח, ותזונתם מוסיפה לו בריאות וכוח. בואו תתעלמו מהתפיסה הרפואית, כי היא יכולה להשתנות, אבל הוא אומר, יש מאכלים שהם בריאים. ואילו הפול והסומק והעדשים והבשר הנשחת ויינות ישנים, משחיתים את דמו. יש מאכלים לא בריאים. ואם ירגיל עצמו בהם, יקפח את בריאותו, ויעור בו חולאים רעים. ועל ידי הכזת דם, כשמלאו עורקים דם, ושתיית סמי שלשול, כשנתרבו תערובות רעות בגוף, והשימוש בתרופות מצננות ומאכלים קרים בשעת קדחת, שיש לאדם חום, והיפוחם, דיינו מאכלים מחממים, בשעת שיתוק מחמת קור, יעבור החולי ותחזור הבריאות. יש מאכלים בריאים ויש תרופות, ויש מאכלים מזיקים ויש רעלים, וצריך לדעת להתנהל נכון בכל נושא התזונה והבריאות. כל הגורמים הטבעיים הללו כפופים לחפצו ורצונו יתעלה, ועל פי פקודתו ורשותו פועלים הם על רוב בני האדם לפי טבעם בדרך הידועה לכל, ובפקודתו ורצונו פועלים הם לפעמים בדרך ההפוכה מזו שנוצרו לה. ולכן מי שמרד במצוותו יתעלה ועבר על תורתו ונגזר עליו בחוכמתו יתעלה שיענש על ידי חולי בעולם הזה, אפילו יאכל מאכלים משופרה דשופרה, הרי הם מחוללים בו דם נשחת ומזיגה רעה, מזג לא טוב, מזג זה איזון, כן? ומולידים בו חולאים רעים, ואפילו ייקח סמי מרפא לא יועילוהו ולא יצילוהו מחוליו, כמו שנאמר, והוא לא יוכל לרפוא לכם, ולא יגהה, יגהה, גהה זה רפואה, ולא יגהה מכם מזור, מזור זה פצע. למה? כי על הפצע זורים סממנים, לא זרו ולא חובשו. כן, אז כשהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור, התרופה לא תרפא את הפצע. ומי ששומע למצוותיו יתעלה ומקיים תורתו וזוכה לגמול בבריאות גופו בעולם הזה, אפילו יאכל מאכלים נפסדים ביותו אנוס לכך, לא אם הוא אוכל במודע מאכלים לא בריאים, כי זה עצמו חטא, אלא נניח שאין לו לקנות מאכלים טובים, והוא אוכל מאכלים פחות טובים. לא ישחיתו את דמו, וגם אם ישחיתו, לא יביאו לידי חולי, כמו שנאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. אז חשוב לעשות השתדלות בריאותית. אבל צריך לדעת שבסופו של דבר, בברכת רפאנו, צריך לזכור מי פה בסופו של דבר שר הבריאות. אדם יכול לעשות ג'וגינג כל יום ולאכול בריא ולא עלינו דום לב פתאום בגיל זה, ויש כאלה מקרים. ויכול להיות גם אחרת, שאדם שלא יכול כל כך להקפיד ולא מקפיד, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים ארוכים, כי מגיע לו וכיוצא בזה. וגם אם נפל למשכב מסיבת איזה עונש, או מפני שהשם יתעלה ריפה מעט את השגחתו עליו, מיותו ראוי לכך. למה הוא ראוי לכך? כי הוא מביא פה בהערה, הרמב״ם כותב במורה שהשגחת השם על בני אדם היא דיפרנציאלית, דהיינו היא לא אחידה, היא בהתאם להשגחת האדם על הקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר משגיח על השם, דהיינו הקדוש ברוך הוא במודעות שלו, הוא דבק בו, הוא מנהל איתו דו שיח, הקדוש ברוך הוא נוכח בעולמו, הוא משגיח על השם, אז כמה עם הפנים לפנים, גם הקדוש ברוך הוא יותר משגיח עליו. ואם אדם נוטה לשכוח את השם ולהתעלם מנוכחותו, אז באמת הוא נמסר ביד המקרה, ליד הטבע. אז יכול להיות שאדם רופף את רמת הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא נענש בהסתר פנים. כן, הקדוש ברוך הוא מסתיר גם את פניו, אתה מסתובב, מפנה לי גב, גם אני מפנה לך גב. אז וגם אם נפל למשכב מסיבת איזה עונש, ומפני שהשם מתעלה ריפה מעט את השגחתו עליו מיותו ראוי לכך, וממילא הוא נמסר ליד המקרה, יתרפא בלא תרופה או בתרופה פשוטה בתכלית הפשטות. כמו שפרשו חז"ל את הפסוק, כל המחלה אשר שמתי מצרים לא אשים עליך, לא אשים עליך, ואם אשים עליך, כי אז אני אדוני רופאיך. ועוד כתוב בתורה, והסיר אדוני ממך כל חולי, ומפסוק זה משתמעת מניעת התהוותם של חולאים, והסרת החולי אם נתהווה. והוא הדין בכל הגורמים הטבעיים, לא רק ברפואה, נראה עכשיו בחקלאות. למשל, מדרך הטבע הוא שתבואה נזרעת באדמה ומעבדים אותה, תיתן 7 שערים ולכל היותר 10 שערים. אם אתה זרעת קילו, תקבל 10 קילוגרם זרעים. אך מי שעבר על מצוות קונו ונענש במהרה, בכללה, יזרע ארדב, מידה מסוימת שהייתה מקובלת במצרים בזמנו, ויאסוף מחציתה בלבד. אז הוא עבד כמו חמור והוא הפסיד. היה יותר טוב שיתחן את הגרעינים של החיטה ויאכל לחם. כמו שנאמר, זרע רב תוציא השדה, אתה תוציא לשדה לזרוע, אתה תוציא זרע רב, ומעט תאסוף, אתה תקצור פחות ממה שזרעת. ומי שנתברך ברחמי שמיים וזכה לברכת השם, שעליה אמר הנביא, ברכת אדוני היא תעשיר, יזרע ארדב ויאסוף 20, וכבר, ולמרות שהממוצע זה 10, וכבר עידה התורה על הברכה אשר נשלחה בזריעת יצחק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, 100 ממה ששיערו שהוא יקבל, למה? ויברכהו אדוני. אז תכו לעבוד, וכמה ברכה תראה, זה כבר תלוי בקדוש ברוך הוא. אז כמו שדיברנו על רפאנו, מדברים עכשיו על ברך עלינו. וכן בהולדת בנים, יש אדם שזוכה לבנים, יש אדם שלא זוכה לבנים, יש אדם שילדים נולדים חולים לא עלינו, עם מומים, ויש אדם שיש לו ילדים בריאים, וגידול צון ובקר, ובסחורה בחוץ ובעיר, ועוד כיוצא בהם. ופסוקי התורה מלאים ראיות לדבר. אתה יכול לעשות השתדלות, אבל לא יודע, פתאום איזה נגיף, כל הענף של הנדם, הצון והבקר וכו' וכו'. אתה יכול להיות הכי חרוץ והכי מוצלח וכו' וכו'. תשנה הסחורות ממקום למקום, לא יודע מה, הספינה טובעת, כל הדברים שלא תלויים בך בכלל. הצפה, פתאום הסטוק של סחורה מוצף וכיוצא בזה, כל מיני דברים. מזג אוויר, מתקלקל. אז ההשתדלות זה לא הכל. אדם יודע שהוא צריך להשתדל, אבל הוא צריך פה ברכת שמיים על ההשתדלות שלו. לאור הדברים האלה חייב אפוא שומר הדת בשעה שהוא מקדיש את חילו לגורמים טבעיים ודברים רגילים, כדי להפיק מהם תועלת ולהרחיק את הזקם. אתה צריך לעשות השתדלות, שיהיה ביטחונו על השם יתעלה, ויהיה ליבו תלוי בו, בהשם, בהפקת התועלת שהוא מקווה לה, והרחקת ההזק שהוא נשמר מפניו, לפני שיקדיש להם את חילו. לפני שאתה מתחיל, תזכור במי אתה תלוי. ולכן ציוו עלינו מעתיקי ההלכות זיכרונם לברכה, כן, המעתיקים את ההלכות מדור לדור. הנכנס להקיז דם, אדם נכנס לטיפול רפואי עכשיו, נכנס לניתוח או משהו כזה, אומר, יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה, תתפלל, שהמנתח לא יתבלבל בין רגל ימין לרגל שמאל, שלא ישאיר לך איזה מספריים בבטן, או משהו כזה, כי יש הרבה פרופסורים שעשו פשלות, נכון? ההולך למוד את גורנו, אומר, יהי רצון שתשלח ברכה במעשה ידי. אז גם בשדה תבקש ברכה. ומתוך הפרטים הללו תקיש על דומיהם. כל דבר שאתה עושה בחיים, לפני כן תגיד, תבקש, אחר כך תגיד תודה. אל תשכח לערב את הקדוש ברוך הוא, בכל עסקה שאתה עושה, בכל דבר שאתה כך וכך, לבקש לפני, וככה הרמב״ם כותב, זה מובא בהלכות ברכות, הרמב״ם מביא זה בהלכות ברכות, שאדם צריך על כל דבר, רפואי, כלכלי, תפילת הדרך, אתה יוצא, תבקש, הגעת בשלום, תגיד תודה וכו' וכו'. ואומר הרמב״ם שכל מה שחכמים תקנו, הברכות הללו והבקשות הללו, זה רק קריאת כיוון, אבל אדם מעצמו צריך תמיד, בעברת השם, ברוך השם, בבקשה, תודה, תפילה, הודיה, על כל דבר קטן או גדול שהוא עושה בחיים. כן? מורה, אתה נכנס לעביר שיעור, תתפחנת על הכיפה, תפלל שהתלמידים יהיו קשובים, שימצחן בעיניהם, שהשיעור יצאת, תגיד תודה שהיה כך וכך. נהג, יוצא לנסיעה, אשתי אומרת שהייתה עוזרת לסבתא שלה לשטוף את הבית, אז היא הייתה שומעת לסבתא שלה מתפללת בערבית, היא בכלל לא ידעה עברית, שהשם ייתן לה כוח לעשות את הספונג'ה וכך וכך, ובסוף אומרת תודה על כל דבר הכי טריוויאלי, את מבשלת, את כך וכך, תבקשי מהקדוש ברוך הוא בוא תהיה איתי, תעזור לי, ואחר כך גם להגיד תודה, יצא טעים, נהנו, שמחו, תגיד תודה גם על זה. יש שבת, תבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה שבת נעימה, שיהיה בבית אווירה טובה, מוצא שבת, תגיד תודה על השבת וכיוצא בזה, כל דבר תערב את הקדוש ברוך הוא. נעמוד כאן בעזרת השם.
נעמוד בתודה,
ברוכים תהיו.